כן, וזה באמצע העם. פסקה נבואה מישראל, אף אם יתעסקו כחכמי ישראל אשר נמסר להם מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ויעמיקו השגתם ותואר ספלם לשנות אף איזה פרט וזה מצווה, ולהקדים ולאחר זמן אחר ושלום, לא נווה ולא נשמע להם, ואף בבת כל אמרו לא בשמיים היא, ועדיין ימי חכמי התלמוד היו רשאים לחדש מצווה דרבנן. כשמצאו סמך מהתורה גנרות חנוכה וכיוצא, כנ"ל, וכן יגזור גזירות כמו יחד דבר וכיוצא, וכאשר נחתם התלמוד הקדוש, אנו אין לנו אלא לשמור ולעשות כל הכתוב בתורה הקדושה שבכתב ובעל פה ככל משפטם וחוקתם ובזמנם ופרטיהם ודיוקיהם בלי נטות מהם נטייה כל דהום.
מה?
מה
זה יותר דבר?
זה 18 דבר שפסקו כבית שמאי ולא כבית הלל, גזרו. ושמונה עשר דבר גזרו ביום. גזרו לא לאכול, לא לשתות יין של גויים, לא לאכול לחם של גויים, וכל מיני דברים כאלה, כן?
למה באמת שבעווננו
פסקה
עבור עשרה? למה זה עוון שלי שפסקה עבור
עשרה? עווננו, מי אמר בעווני? בעווננו.
בעוון שלך מסל, לא בגללי, למה זה עבור עבור
עבור? אלא במה אתה רוצה?
למה זה חלק עבור עשרה? זה ככה בעל שני.
נחרב בית ראשון.
בית ראשון, כן.
נו, ואז פסקה נבואה, נכון. למה חרב בית המקדש?
בעווננו,
נכון.
זה
בעווננו,
כן.
נכון.
סינת
חינם. נכון, אז מה? אז מה השאלה?
מה היום? למה זה רגיע להיום?
למה היא לא התחדשה הנבואה? למה היא לא התחדשה? כי אנחנו עדיין נתונים בחטאים האלה של חרב בית המקדש. אין לנו חכם גיבור ועשיר כמו שצריך. אין לנו אהבה. אין לנו קדושה וכו'. הרמב"ם אומר כי אין לנו שמחה. אין שמחה. הרי הבעיה שאנחנו בגלות, אז אין שמחה. איך אפשר לשמוח בגלות? מלכה ושעריה בגויים, אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אז אתה אומר, היום מתחילים לצאת מהגלות, לאט לאט. לאט לאט רוח הקודש חוזר. מה?
שקשר עובד מצבר את
זה. יש יותר תנאים לזה שאני מבוא את השוק.
יש, אז שרשיר יבוא.
יש יותר תנאים.
שרשיר יבוא, אני מבוא את זה. הוא
ינביא? רגע, אתה שואל בו שאלות אחרות. אנחנו, זה שאלות חשובות ומעניינות, אבל אנחנו לא עסוקים בשאלה הזאת. בסדר?
סליחה, בתקופת בית ראשון, רוב עם ישראל היה בארץ?
רוב תקופת בית ראשון, רוב עם ישראל היה בארץ. עד ימי חזקיה מלך יהודה, שאז גלו 10 השבטים. וכשיקיים איש ישראל כראוי, אף אם לא יכוון וגם לא ידע כלל טעמי המצוות וסודות כוונתם, עם כל זה נתקיימו המצוות ויתוקנו על ידיהם העולמות ויתרבו בהם קדושה ואור בכל מצווה לפי שעתה ומקורה ועניינה, ויותן עוז לאלוהים יתברך שמו, שכן קבע בורא יתברך שמו טבעם של העולמות שהתנהגו על ידי מעשה האדם, וכל מצווה היא העולם מעצמה לפעול פעולתה המיוחד לה. ומי שזיכהו יתברך שמו להשיג נסתרות תורתנו הקדושה אשר השאירו לנו ברכה קדישי יומין חכמי התלמוד, כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו ותלמידיו, וששותים מימיו בדורות האחרונים כמו הרב הקדוש איש אלוהים נורא האריז"ל, אשר העירו עינינו בקצת טעמי וכוונת המצוות. ורק כדי שיתבונן כל אחד לפי שכלו והשגתו, עד היכן מגיעים כל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו וכל ענייניו בעולמות והכוחות העליונים תחתונים, ומתפעל והתעורר מזה לעשות ולקיים כל מצווה וכל ענייני עבודתו לבוראו יתברך שמו, בתכלית הדקדוק ובהמה ויראה ואהבה עצומה ובקדושה וטהרת הלב, ועל ידי זה יגרום תיקונים יותר גדולים בעולמות מאם היה מקיים המצווה ולא קדושה וטהרת הכוונה. אמנם העיקר בכל המצוות לעיכובה הוא פרטי המעשה שבהם.
מה זה
עיכובה?
מה שמעכב
זה קודם כל לעשות את המעשה. אל תחשוב, קודם כל, אכוון את כל הכוונות. כשיגמור לכוון כל הכוונות, תעשה את המעשה. כי עד שתגמור לכוון כל הכוונות, אז המעשה יעבור זמנו. מה אתה עושה? אני כבר חצי שנה מכוון מצווה, על מצווה, כוונות של מצוות שופר. אבל אתה יודע שראש השנה עבר, כן, אבל לא גמרתי לקיים את זה. כל הכוונות. קודם כל, תתקע בשופר. תלמד גם כוונות בשביל שנה הבאה. שער בית פרק א', כן, מה יהיה הנושא של שער א'? מרכזיות האדם והוויה. המרכזיות הבאה לידי ביטוי בהרבה מישורים. עד כדי כך שאפשר לדבר על מרכזיות אורגנית. תנועת האדם הן התנועה המעשית, הן התנועה המילולית, הן התנועה המחשבתית. כל תנועת האדם כולה זה הנעת ההוויה כולה. כן? חבל נחלתו. יעקב חבל נחלתו. אז זה חבל נחלתו. לוקחים חבל, מזעזים למטה, למעלה גם החבל מתחיל להתנדל. כן? אז כך גם יעקב חבל נחלתו. מה שאנחנו עושים זה חבלים שמפעינים את כל המערכות הגדולות בבת אחת, בום, טרח כזה. שער בית.
אתה משתמש במילה חבל, במילה פשוטה שפירוש החבל. כן, אבל חבל פה אולי מחוז, לא?
כן, רק המחוז, זה דרשה. זה דרשה, וככה הוא הסביר. פרק בית. מה? מה זה?
שיר.
מה ההבדל בין שער א' לשער ב'? שער א' זה תיאור, זה אנטומיה של העולם ושל האדם. שער ב' זה הפיזיולוגיה של העולם ושל האדם. איך זה פועל? פעולה הראשונה, תפילה. פרק א', כתיב. לאהבה, את השם אלוהיכם מול עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ואמרו חז"ל בפרק כמה דתנית. ופסיפרי. איזוהי עבודה שבלב, הווה אומר זו תפילה. הנה, האהבה שאמר שצריכה להיות בכל לב הוא פשוט, כי היא ממצוות התלויות בלב. וכן עניין האהבה בכל נפש שאמר, היינו אף גם למסור נפשו עליו יתברך שמו, מעוצם נפלט, אהבה, אהבה לא יתברך. כמו שכתוב בפרשה הראשונה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. אמנם בפרשה זו, חידוש הוא שחידשה, שגם העבודה היא התפילה צריכה להיות בכל לב ובכל נפש.
כמה זה פיזיולוגיה?
פיזיולוגיה הכוונה, איך זה פועל?
אבל לא מדבר פה על לב באופן פיזי.
פיזיולוגיה, משל, פיזיולוגיה במרכאות. יש פיזיולוגיה בלי מרכאות, ופיזיולוגיה במרכאות. ולאחי נעמי לא כתיב, ובכל מאודיכם בפרשה זו, בפרשה ראשונה, דכתיב בה נעמי, ובכל מאודיך. כי פרשה ראשונה, מה יראה מעניין מצוות אהבה לחוד? שייך לומר שתהיה אהבה גם בכל מאוד זה הממון, כמו שאמרו רזל. אם יש לך אדם שאמרו חביב עליו מגופו, לכך נאמר כל מאודיך. אבל פרשה זו דכתיב בנה מעבודה, היא תפילה, לא שייך עליה כל כך ובכל מאוד. הבנתם? זאת אומרת, יש שתי סוגי עבודה. יש עבודה פנימית, יש עבודה מעשית. יש לאהוב את, שזה דבר שבלב. ויש לעובדו בכל לבבכם, שזה דבר מעשי. ואמרו חכמים, ולעובדו בכל לבבכם, זו תפילה. אם כן, התפילה היא מעשה. איזה מעשה עושים בתפילה? איזה מעשה עושים בתפילה? מה? לא, אני שואל איזה מעשה עושים.
זה מחליף את הקורבנות,
לא? זה מחליף את הקורבנות. אבל מהו המעשה? למשל, אני נותן לולב, אז אני לוקח לולב, זה המעשה שעשיתי.
למה?
מה? לדבר, לדבר. תנועת השפתיים, זה המעשה שעושים בתפילה. עכשיו, יש חידוש שחידשה התורה. כשאתה מזיז את השפתיים ואת הלשון, אתה צריך לעשות בכל לבבכם. אם כן, מה עיקר המצווה?
להזיז את השפתיים ואת הלשון.
לא. עיקר המצווה זה לנענע את השפתיים ואת הלשון. והתורה הוסיפה דבר שצריך שיהיה בכל לבבכם. מכאן השלכה. אמרתי את כל התפילה ולא התכוונתי. זה לא יפה, אבל זה בסדר. וזה חובת תפילה יצא. התכוונתי ולא הוצאתי את המילים מן הפה, לא יצא כלום. לא התפללתי.
אני מקשיב. יש משיח, אני
נו, ואז מה השאלה?
בחול, אבל בחול, אני לא פה בחול.
לא הבנתי את השאלה. תן לה
נשאלה. אני מתחלק למישורים.
בוודאי, יש חצאי לב. לא. גם בתוך האהבה הנפשית יש מדרגות. יש אני אוהב רק את השם, יש אני אוהב עוד דברים. נכון?
איפה לדבר?
מה?
איפה לדבר?
הבנתי.
איפה זה לדבר?
זאת אומרת, מאיפה זה? כתוב, לעובדו בכל לבבכם. לעובדו, לעבוד, זה מעשה. עבודה זה דבר מעשי.
איפה
לא כתוב לבד יותר. לא זכור לי. אבל כשאוהבים, אוהבים רק את השם. אי אפשר לאהוב עוד מישהו חוץ מהשם. מעשה בחכם מוסלמי אחד, כששאל אותו הבן שלו, אבא, האם אתה אוהב אותי? אמר לו, כן. אבא, האם אתה אוהב את השם? אמר לו, כן. ובכן, איך אתה יכול לאהוב אותי? אמר לו האבא, אתה צודק. עזב אותו, הלך לגור במדבר. עם ישראל, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. למה אתה אוהב את רעך? כי אני השם. ויש שאתה אוהב אותי, אז אתה אוהב את כל מה שבראתי, אז איך לא תאהב את רעך? אותו דבר, ואהבתם את הגר, לא משנה. כן? איך אפשר לאהוב את השני או לשני? כי פשוט, כי אתה אוהב את השם. אז איך לא תאהב את רעך? פשוט. זה בדיוק ההפך. אם אתה אוהב את השם, אתה אוהב את הכל.
לא מוסיף משהו על משהו?
לא, עץ זה הכל. אתה אוהב את הכל. עץ השם. ואת השם אלוהיך תירא, המילה עץ שמה בלי יוסיף תמיד לחכמים. אז יש איזה שני פירושים. צריך את השם אלוהיך תירא, וגם תלמיד חכמים אתה צריך לראה. או שגם תלמיד חכמים, גם תלמידי חכמים צריכים לראות את השם. לאהוב תלמידי חכמים, לא מצאתי. יש מצווה ואהבת לרעך כמוך, אבל מצווה להיות במיוחד תלמידי, לא מצאתי.
זה ממילא, לא?
מה?
זה ממילא.
אז זה ממילא. השאלה אם זה מצווה בתורה או לא. האם יש מצווה בתורה מצוות לאהוב תלמידי חכמים יותר מכל אדם מישראל? לא מצאתי. יש מצווה לכבד, יש מצווה לירא, יש מצווה לירא, אבל... כן? זה מחלוקת, אבל נגיד, יש פוסקים ככה, נכון?
שמה, מה מחלוקת שם?
כן. כתוב, והגית. הגית, והגות. הגיעה. טוב, על כל פנים, התפילה צריכה מעשה. למה זה מכוון? נגד, נגיד, מדיטציה. אני עושה כל הזמן בחשיבה דברים עליונים, וזאת לא תפילה. התפילה היא מעשה. להניע שפתיים. והנה...
מעשה אחר?
לא. המעשה שמדובר עליו זה המעשה של דיבור. למה דווקא הדיבור? כי הדיבור מחבר את המחשבות עם הגוף. זה מעשה רוחני, הדיבור. כי הרי זה הנעת השפתיים והפה, והלשון והשיניים, ויחד עם זה, זה הבעה של מחשבות.
אם זה שיר?
שיר זה גם בפה. אפשר לשיר את התפילה. והנה, מה שנאמר בכל לבבכם על עניין התפילה, הוא פשוט ומבואר כוונת הכתוב לשני עניינים. הראשון, היינו לפנות ליבו מטרדת המחשבות, ולהטותה אל הכוונה השלמה לתיבות התפילה בלבב שלם ומעומקד אל ליבה. כמאמרם ז"ל, בברייתא, ר' פרק הנ"ד, המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים, שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. ודמשמע ליהודה מעתה, מקרא ידי חנה, כמו שלמדו מהפסוקים של חנה, וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, בכל ליבי דרשתיך. ובזוהר בשלח סמך ג' ב', כל מן דמצא צלותה כמי מלכה קדישה, באי למי ואי באותה ולצלה מאומקה דליבה, בגין דאיש תקח ליבה, שאלים בקודשה בריחו, ויכוון ליבה ואותה. וכן אמרו ז"ל, שם, סוף פרק תפילת השחר, שהמתפלל צריך לשהות שעה אחת, כדי שתתכונן דעתו עליו. והיינו בכל לבבכם שתתמלא כל הלב רק בכוונת תיבות התפילה. שאם יעלה בליבו איזה מחשבה אחרת, הרי הלב חלוקה בשתי מחשבות. אם כן, זה הדבר הראשון. לפנות ליבו מטרדות העולם. דבר שני, והשני, היינו גם לשרש מליבו בעבודת התפילה, תענוגי העולם והנאותיו מכל וכל. ואיך להסתכל כלפי מעלה, ברוממות הבורא יתברך, כמו שאמרו, המתפלל צריך שייתן ליבו למעלה, עד שיהיה כל כוח ליבו משוחרר רק למעלה להתענג על השם לבד מטרדות התפילה. וכעניין החסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת כדי שכוונו את ליבם למקום. וכעניין שפירש רבינו יונה ז"ל, שם עניינה עיין שם ולבך תשית. וכמו שאמרו בשמות רבה פרק ב', אדם צריך שיתאר ליבו קודם שיתפלל. אמנם כל עיקר עניין טהרת הלב היא רק למצווה ולא לעיכובה, גם לעניין התפילה, אף שנקראת עבודה שבלב, כמו שמתבאר קצת לעיל בסוף ישר א', שהעיקר בכל המצוות היא המעשה אין שם. כלומר, יש עבודה שלילית ועבודה חיובית. אני צריך קודם כל לפנות ליבי מכל תרדות העולם, ולכוון לשם שמיים. כמה זמן זה לוקח? שעה שלמה. כן? כתוב, חסיד.
לזמרה, זה לא
ש... תלוקה לזמרה, כן, לזמר הריצים, לחתוך את הקוצים. הקוצים הסובבים את השושנה העליונה. שושנה העליונה, כנסת ישראל. קוצים, איפה הם הקוצים האלה? בתוך הלב שלי. אז צריך פסוקי דזמרה כדי לחתוך את הקוצים האלה, כדי שהתפילה תעבור כמו שצריך. אז זה לוקח שעה שלמה.
לפנות ליבו מטרדות המחשבות זה לרוקן את המחשבות?
כן. ווט.
אז מה אתה עושה במדיטציה? זה מה שעושים במדיטציה?
זה מה שעושים במדיטציה, אבל מדיטציה אינה תפילה, היא הכנה לתפילה. מתוך כך לכוון ליבו לשמיים. וזו הכוונה השנייה, שזה בזה המדיטציה הטרנסנדלית לא עוסקת. היא עוסקת בריקון החשיבה, אבל לא בתוכן החיובי המתמלא.
אז התוכן החיובי שמתמלא זה פסוקי דזמרה.
כן, פסוקי דזמרה, לימוד תורה וכד.
אבל כשעוסקים בפסוקי דזמרה, אז ממילא כבר המחשבות... ממילא כבר לא צריך למדיטציה.
לא, אפשר להרבה לעשות תערובת של מחשבות חול ומחשבות קודש. לכן צריך לסלק מחשבות החול, ואז אפשר להכניס מחשבות קודש. צריך התבוננות כלשהי. כתוב גם בתורה, יש הפסקות בין פרשה לפרשה. כדי לתת למשה רבנו רווח להתבונן. צריך את זה. ככה תראו. כל נפשכם על עבודת התפילה. צריך לבאר תחילת פירוש ועניין הברכה כביכול לו, יתברך שמו. שמצינו כמה פעמים במקרא, וברכת את השם אלוהיך, ברוך השם לעולם וגומר, ברכי נפשי את השם. והרבה כיוצא, וכן בדברי חז"ל מצינו, שאמר כביכול לרבי ישמעאל, לא, שאמר כביכול לרבי ישמעאל, ישמעאל בני ברכני. וכן כל נוסח מטבע תפילות והברכות, כולם, שיזון שכנסת הגדולה, הם פותחים ומסיימים וברוך. כן? מה אני עושה כשאני מתפלל? אז גם פה זה... למה הוא מביא, אגב, את הנקודה של התפילה פה דווקא? כי התפילה זה ההתעוררות של האדם. וכאן, אחרי שהוא דיבר על זה, שבכל שער א', להגיד שהאדם קיבל אוטונומיה מאת הבורא לנהל לב כל העולמות, אז הוא צריך עכשיו להזכיר, אבל האוטונומיה הזאת זה מתוך זכירת השם. כמו שאנחנו אומרים, שיש מצווה דאורייתא, לומר, כוחי ורוצה מידי עשה לי את החיל הזה, שנאמר, ואמרת, כוחי ורוצה מידי עשה לי את החיל הזה. זה מצווה, נכון? ואמרת, כוחי ורוצה מידי עשה לי את החיל הזה. בספר דברים. מה? לא, מה? לא הבנתי. כתוב כוחי.
נכון,
שלא תבוא.
ואמרת, כן, צונחה ובקרחה ירביון. וכל אשר לך ירבה, ואמרת, כוחי ורצוני אותי עשה לי את החיים הזה.
למה זה קשור למשהו לאחורה?
כן, הוא מתגדל.
הוא מכין את זה ואומר,
פן.
אני יודע שתעשה את זה ככה.
כן, אז כתוב ככה. תשמר לך, פן תשכח. תשמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך. ורם לבבך. ובקרך ורצונך ירנה. ואמרת, כוחי ורצוני אותי עשה לי את החיים הזה. וזכרת את השם אלוהיך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. זאת אומרת, אם אתה זוכר שהשם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים, אז אתה חייב לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ומכאן... נכון, ואם אתה זוכר, אתה חייב להגיד את זה.
איזה דברים?
מה? אני לא זוכר. ואזור ת' שם. וזה, הרב ציודה בזמנו אמר, שאלו אותו, מה אם ללכת למצעד ביום העצמאות? זה לא בסדר, זה כוחי ועוצם ידי. אתה הולך למצעד, אתגר. הרב סיוטה צריך להגיד כוחי ועוצב ידי עשית, אבל זה צריך ללכת למצעד. למה? וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נתן לך כוח לעשות חיים. נכון, זה אותו דבר. זאת אומרת, שער א' הסביר מה זה כוחי ועוצב ידי עשית את החיים הזה. שהאדם מנהל את כל העולם, כל הקוסמוס כולו. שער ב', אתה צריך לדעת מאיפה זה בא. וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נתן לך כוח. ולכן פה צריך להתמודד עם עניין התפילה. כי התפילה זה איפה שלכאורה האדם הוא הפועל, הוא משכנע את האלוהים. הוא גם מברך אותו, ברוך אתה. תן לו ברכה, עושים דבר הזה. לכן כאן המקום נברך. פרק ב', והעניין, כי מילת ברוך אינו לשון תהילה ושבח כמו שסומה בפי ההמון. שהרי כשאמר לרבי ישמעאל, ישמעאל בני ברכני, לא אמר שום שבח בברכתו, אלא תפילה ובקשת רחמים. כן, מסופר בגמרא מסכת ברכות, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר כתורת לפני ולפנים. כן, כי רבי ישמעאל כהן גדול, היה כהן גדול. ואז הוא ביום הכיפורים נכנס עם הכתורת לתוך קודש הקודשים, לפני ולפנים. ואז הוא ראה שם התגלות אלוקית, שמה ראיתי את הקטריאל יא השם צבאות אלוהי ישראל יושב על כיסא רמי ניסה, ואמר לי, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? ישמעאל בני, ברכני. ואמרתי לו, ירצון מלפניך, שיגולו רחמך על מידותיך, ותיכנס למבניך לפני משורת הדין. אז מה זה הברכה? הוא התפלל, זה מה שהוא עשה. אז מה זה ברכני? כי אנחנו כבר מבינים שזה לא כמו שרגילים לחשוב, שהוא נתן משהו. אלא יש פה מובן אחר לגמרי. וכן בבא מציעא, אמרינן וברכך, נרצה הקדש שנצריך ברכה. כן? מה? הקדוש ברוך הוא אמר לרבי ישמעאל, ישמעאל בני, ברכני. ברך אותי. עכשיו, מה עשה רבי ישמעאל? כתוב בגמרא מה הוא עשה. הוא התפלל, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך עם ילמידותיך ותיכנס. אז מה זה ברכני? הוא ביקש ברכה לעצמו או לעם ישראל, ותיכנס עם בניך לפני במיתת הרחמים. אלא צריך להבין שהמילה ברכני זה לא כפשוטו. הראיה שזה לא כפשוטו זה מה שעשה רבי ישמעאל, שבמקום לתת משהו לקדוש ברוך הוא ביקש ממנו משהו. אז כן, המילה ברכני יש לה מובן אחר לגמרי.
בגלל זה אומרים שברוך זה
להכיר
שהוא הקדוש ברוך הוא מקור של הברכה.
בדיוק. ברוך אתה, פירוש הדבר, אתה מקור הברכות. זה כאן הברוך הזה. מה?
אם
תעשה
ככה וככה,
יגולו רחמך,
אז אולי
אני אראה אותו. רבי חיים מוולוז'ין כתב את ספרו נגד החסידות.
זה המקום להגיד את זה, בשביל
להישאר בגדר. טוב. וכן במציאה אמרינן שמה אמרו, בדף קופי דלת, וברכך, יצא הקדש, אין צריך ברכה. כמו הקדש, מה ששייך לקדש ברוך הוא, לא צריך ברכה, לא צריך שיברכו אותו. הוא מפריך השס, שמה התלמוד שאל, ולא, והקתי ואכלת וסבת, וברכת את השם אלוהיך. אבל האמת, כי ברוך פירושו לשון תוספת וריבוי. וכעניין, כך נא את ברכתי, וברך את לחמך, ופרי בטנך, והרבה כיוצא במקרא, שאי אפשר לפרשם לשון תהילה ושבח, אלא לשון תוספת וריבוי. ובזוהר אמר, בכמה מקומות, להמשכה ברכן, להמשיך ברכה. להרקה ברכן, כן, להוריק ברכות, לאוסופה ברכן, תוספת ריבויה דברכן. כן, כל זה תוספת ברכות. ריבוי מציאות נקרא ברכה. ואין ברעיה מהמנה, רש פרשת עקב, עמוד א' ועמוד ב', שברוך אתה הוויה, פירושו כמשמעו להמשכה, ולארכה חיין ממקורה דחיי לשמי לקודשה בריחו, קדישה. וכתיב ואכלת וסבת וברכת השם אלוהיך, ואינון ברכן, אריק ברנש בינון מילין, עיין שם בעורר. וכן כתוב בפרי עץ חיים, שער הקדישים, פרק א', זה לשונו, סוד ברוך בכל מיני ריבויים, וכן הוא שם סוף שער הבריאה וסוף פרק ב' משער העמידה, וברש פרק שלישי שם, ובשער השבת רש פרק י' ב', ובשער תפילת ראש השנה פרק ג' עיין שם, וכן כתב הרש בזל בניין ישמעאל בני ברכני עיין שם. כן, אז הבנתם מה שפירוש אדם ברכני? תוסיף גילוי אלוקות בעולם. לכן בבקש רבי ישמעאל, אין בעיה, יהי רצון שיגולו רחמך. זה תוספת ברכה, זה ברכני.
כמו שאומרים, ברוך, זה כמו רחום וחנון. מה זה רחום? זה מי שיש מאיתו רחמים. חנון, מי שיש מאיתו חנינה. כן, זה רחום, חנון. ברוך, מי שיש מאיתו ברכה. אומנם עניין הברכה לא יתברך שמו, אין הכוונה לעצמות אדון יחיד ברוך הוא כביכול חלילה וחלילה. כי הוא מרומם מעל כל ברכה. אבל העניין, כמו שאמרו בזוהר, לקודשא בריך הוא סתים מגליה. טוב, לפני שאני אכנס לזה, יש בספר נחמיה, כתוב, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהילה. זו סתירה פנימית. או ויברכו שם כבודך, או שמרומם על כל ברכה ותהילה, תחליט.
זה גם זה וגם זה?
לא, אלא הנושא הוא שונה. מי שמברכים אותו, זה שם כבודך. זה ההתגלות שלך בעולם, אותה אנחנו מברכים, כי אנחנו מגדילים אותה, את ההתגלות הזאת. אם אנחנו לא נקיים את רצונך, אין התגלות, אין ברכה לשמך. לכן, ויברכו, שם כבודך. אבל אתה מרומם על כל ברכה ותהילה. אתה לפני ההתגלות, האינסוף, מרומם על כל ברכה ותהילה. בנת?
גם למה אומרים את זה במוסף?
רגע. קודם כל, הפסוק עצמו,
כן,
ברור?
כן.
שמה השאלה?
למה דווקא מגבצים את זה לפני מוסף?
לפני מוסף?
כן, את הספרדים. אנחנו מצבלים ככה.
שלפני מוסף אומרים יברכו שם כבודך?
אומרים יברכו שם.
ואומרים יברכו שם כבודך? אמרו, לא ראיתי שעושים את
זה. זה בסידורים.
אני לא ראיתי. בסידור בית מלוכה זה לא כתב.
לא, בסידור תפילת ישרים.
תפילת ישרים? אז זה לא סידור ספרדי. זה סידור של עדות המזרח, זה משהו אחר.
כן.
אולי אצל עדות המזרח, אני לא יודע.
פסוק של דניאל?
דניאל.
פסוק של
דניאל. מנחמיה. ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה תהילה.
וגם לפני ערבי של שבת.
בצל עדות המזרח.
כן.
כי בצל הספרדים לא... טוב. אז עכשיו, אחרי שהדבר הזה ברור, נראה את זה במילים פה, הוא מביא את זה בשפה של המקובלים, זה יותר מסובך להבין. אומנם עניין הברכה לא יתברך שמו, אין הכוונה לעצמות אדון יחיד ברוך הוא, חלילה וחלילה. כי הוא מרומם מעל כל ברכה. אבל העניין, כמו שאמרו בזוהר, דקודשא בריך הוא סתים וגליה. זה נכון, גם סתים וגם גליה. סתים הכוונה נסתר, גליה, גלוי. נכון. סתום וחתום. כן, סתים פירושו סתום וחתום, וגליה גלוי. כן, אתה רוצה, שוב, זה תמיד חוזר למה שהפילוסופים, לא יודע איך הם המציאו כאלה מילים, טרנסצנדנטלי ואימננטי, כן? אתה יודע. כי עצמות, הם לא יכולים להגיד נבדל ונגלה, כי עצמות אין סוף ברוך הוא סתים מכל סתימים, ונחנו אותו חס ושלום בשום שם כלל, אפילו בשם הוויה ברוך, ואפילו בקוצו של יוד דבר. כן? אפילו הקוץ של היוד של שם הוויה, זה לא כינוי מתאים לקדוש ברוך הוא. טוב, זה פה... מה הוא רצה פתאום מהקוץ של היוד? הקדמונים, יש דיון. האם הכתר זה האינסוף או לא? מסקנת האינסוף. אחת הספירות נקראת כתר, והיא מכונה קוצו של יוד. ויש דיון, האם האינסוף זה הכתר או לא. אז אומר, אפילו הקוץ של היוד, אפילו הכתר זה לא האינסוף. כן, זה בזוהר כתוב שאפילו הכתר העליון הוא שחור מול האינסוף. סוגריים, ואף גם משהו בזוהר הקדוש מכנה הוא יתברך בשם אינסוף, אז תגיד, אז אם זה ככה, אם אין לך שום מילה כדי לדבר עליו, אז למה אתה מדבר עליו?
אם היינו רוצים באמת לבטא את
המציאות
של זה לבורא עולם בעולם הזה. האם זה ישתוק על החיים?
נכון, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. לך דומיה תהילה. אז למה מדברים? מה זה השם אין סוף?
כל מה שאתה אומר זה מציאות של הקדוש ברוך הוא. כל מה שאתה מפה זה מציאות של הקדוש ברוך הוא.
טוב, אז בכלל זה אין מה לדבר. אנתאיזם מוחלט.
לחיות את ההוויה המדינית שלה, אז זה
ישתוק על החיים. נכון. זה מצד הקושיה. אז למה אנחנו בכל זאת כן מדברים? שמות יותר נמוכים, נגיד, אלוהים, שדאי, הוויה, צבאות, כל הדברים האלה, זה מובן. אלוהים, מידת הדין, גילוי השם בטבע.
אתה אומר אלוקים, זה מה זה, אני כבר
חושב את זה. יבחר אלוהים חדשים.
אני יודע שיהיה לך, מותר להגיד שם הקדוש ברוך הוא. שם מפורש, רק מי יש? אתה אומר השם.
זה
פשוט. מותר לך שם מפורש, רק אם אומרים בסוף שלו, וזה...
לא, לא, לא. זה יו"ד כו"ד קיי.
גם אנושים, גם אנושים.
שאלת הרב זינוי, אז בלך. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא לא צריך קופים. הרב זינוי אומר,
קופי.
יש תשובה של היעבץ, רבי יעקב עמדין. מכירים רבי יעקב עמדין? לא, לא רבי יעקב עמדין, אבא שלו, החכם צבי. חכם צבי. זה הרב צבי אשכנזי, באמסטרדם. הוא היה רב אשכנזי, באמת. קראו לו אשכנזי. מה? הוא היה חותם סמכתת, אבל לא ביה שלו. על כל פנים, הרב צבי אשכנזי, הרב של אמסטרדם, אביו של רבי יעקב עמדין, בספרו חכם צבי, שאלות ותשובות חכם צבי, כותב שאסור להגיד אלוקים, צבקות, כל וכדומה.
אלוקה.
כי זה ביזוי של הקדוש ברוך. כן. השולחן ערוך כתוב אחרת. יעלה על דעתך שחכם צבי יגיד משהו נגד השולחן ערוך? אז זה לא כתוב. הקיצור שולחן ערוך זה רבי שלמה גנצברג, מלא השוואות. וזה, יש אנשים שמסתכלים במקום על האור, מסתכלים על הכלי, ולכן אומרים זה כלי וענווהו. אבל, וזה, על זה נאמר בספר, בשירת דבורה, יבחר אלוהים חדשים. עכשיו יש, פעם היה, השם של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל היה, היה אדנות, הוויה, אלוקים וכו'. אלוהים. מה קרה? פתאום עכשיו יש להם שמות חדשים. הדושם, אלוקים, כל, כל מיני,
אלוקה.
כן. כל מיני שמות חדשים, אני לא יודע מאיפה לקחו את העדים האלה. מעניין, מה?
גם כשלומדים דברי חול.
כל? מה, דברי חול?
לא, זה לא קשור, דברים שלא קשורים לדברים באוניברסיטה הרגילים, שמזכירים
את זה. זה גם קודש.
אז מה שאומרים? לא תישא שם השם אלוהיך לשווא, אבל לצורך, כן.
מה זה לצורך?
כי שצריך. מה סלול? אם צריך.
אבל זה בדיבור ובכתיבה.
בכתיבה מה הבעיה?
לכתוב שמות קודש.
אז אתה לא יכול לזרוק את זה. אז אתה לא יכול לזרוק. אבל מי אמר שאסור לך לכתוב?
לא, לא שאסור לכתוב, אבל שלא...
אז יש לך בעיה, כי זה אסור למחוק את זה, אסור לבזות את זה. בסדר, אז אל תכתוב. בסדר, אם אתה... אז אתה יכול לכתוב. ואחר כך לגנוז. אבל סתם... מה? אז קודם כל זו דעת החכם. ויש גם תשובה של הרב עובדיה יוסף. גם כן בכיוון הזה, וגם הרב משה מלכה, רבה שפתח תקווה. אמנם ראיתי בשאלות ותשובות יפה שעה, שכתב בשם רבי חיים פלאצ'י שצריך להגיד אלוקים וכדומה, ולכן יש על מי לסמוך למי שרוצה להקל בזה, וגם האשכנזים נהגו להחמיר בדבר הזה, ובערוך השולחן כתוב בפורש שצריך להגיד אלוקים וכל וכדומה. אין, אבל לא מעשנו לדבר הזה. מה? כל אחד אומר ש... כל אחד מדבר על כבוד השם. אלה אומרים שזה זלזול להגיד ככה, יש כאילו זלזול להגיד ככה.
מה אתה אומר?
דוימן לא דליאמר. נכון.
אני יודע שאנשים אומרים
לי, נשאר פה. לכן, אם יש לך אשכנזי שאומר אלוקים, זה בסדר. אם יש לך ספרדי שאומר אלוהים, זה בסדר.
אם יש לך אשכנזי שאומר אלוהים?
זה גם בסדר. זה גם בסדר.
אבל אם יש לך ספרדי שאומר אלוקים, זה לא בסדר.
זה גם, אפשר לגלל. הוא יגיד שהוא סובר כמו רבי מחלוף אבוחצירא בספר יפה
שם. ספרדי לא התכוון לספרד, לא ספרד.
תראו, ספרדי. לא, לא יודעת מזרח, ספרדי.
מה זה? ספרד?
לא, ספרד.
יש אשכנז ספרד, זה
צריך... יש. נעשה לך רשימה של עדות בעם ישראל. יש נוסח אשכנז. יש נוסח ספרד. שני הנוסחים האלה רווחים אצל אחינו האשכנזים. יש נוסח ספרדי. יש נוסח... עדות המזרח. בסדר? הנוסח הזה רווח אצל אחינו הספרדים, והנוסח הזה אצל אחינו בני עדות המזרח. בסדר? חוץ מזה, יש עוד כמה נוסחאות. יש תימני, יש איטליאני, שנקרא איטליאני, וכדומה. יש גם נוסח פפדם, פרנקפורט דמיין, וכדומה. אוקיי?
מה הספרדים?
ספרדים זה השייכים לגלות ספרד. זאת אומרת, יהודי צפון אפריקה, ספרד, ארץ ישראל, טורקיה, יוון, אנגליה, הולנד. עיראק, מצרים, פרס, אפגניסטן, הודו. אוקיי? חלב.
נכון. בסדר, עכשיו למטה. וזה כן לגבי שמות הבורא, ראוי להגיד אותם בשמה. בוודאי שנגיד עדו שם, שזה בכלל המצאה שאני לא יודע איפה לקרוא אותה.
אני יודעת. זה לפי שירה. שחסר את
הרגל, נכון, נכון.
כן,
אבל השם, צריך להגיד, איך אפשר להגיד השם? זה בגלל שאחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה שם. כמו שנאמר, בנוקבו שם יומת. או ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את הוויה אלוהים, נכון? אז זה מותר. אבל להגיד שם, מה?
בנוקבו שם יומת, או שהשם, או השם, המילה שם, לשמו של הקדוש ברוך הוא מסור למילת הקיומת.
לא, בנוקבו הכוונה שהוא מקלל.
לנקוב
בשם? לא, לנקוב הכוונה לקלל שם, כן. בנוקבו שם יומת. ויש גם...
בנוקבו שם פסיק יומת.
רבי אברהם בן עזרא בפירושו למגילת אסתר, הקדמה. הוא אומר, למה שם השם לא מוזכר במגילה? הוא אומר, בגלל שהגויים היו מחליפים אותו בשם עבודה זרה שלהם. כמו שעשו השומרונים, שלקחו ספר תורה, את הספר תורה שלנו, ובמקום שם השם אומרים אשימה. אשימה, מה זה אשימה? אשימה. מעניין, ככה כתוב רבי אברהם בן עזרא. מעניין, כשהשומרונים קוראים בתורה, הם לא אומרים את שם השם, אבל הם אומרים, וככה לפחות דוד ילין מעיד, שהוא שמע אותם אומרים שימה. שפירושו בארמית שלהם, שם, השם. וזה רבי אברהם בן עזרא אומר שזה לא בסדר. עכשיו, מה שאתה אומר שאסור להגיד חצי פסוק עם שם, זה גם לא נכון. זה גם לא נכון. זה בקריאה בציבור שזה אסור. אבל בלימוד, מה הבעיה? מה אין בעיה? הלאה. אף על פי שיש מי שכתב, כן, אבל מה תעשה שבנוסח אשכנז כתוב, וביום השביעי משבח ואומר, מזמור שיר ביום השבת טוב להודות לשם, לפיכך יפאר. מה זה שם? זה חצי פסוק, לא? טוב להודות לשם, ולזמר שם חייה, זה עולה, נכון? עד כך שהגרא חשש מזה, ומחק את החצי פסוק הזה, מהסידור תפילה שלו. אבל מה נעשה שזו הנוסחה הקדמונית? הסתבכנו. טוב. מה? בסדר, הלאה. אמנם עניין הברכה לא יתברך שמו, וסוגריים שמה, ואף גם מה שבזוהר הקדוש מכנה הוא יתברך בשם אינסוף. אז כל השמות הנמוכים, כגון שדי צבאות, אלוהים וכו', שהם גילויי המציאות שלו, זאת אומרת, גילויי הפסחה במציאות, המידות, כן, שדי כשהוא בורא עולמות חדשים, אלוהים כשהוא מנהיג בדין, הוויה כשהוא מנהג ברחמים, אל כשהוא מנהג בחסד. בסדר, כל זה מובן. אבל בשבילו, הוא עצמו, למה לקרוא לו אינסוף? מי הרשה למקובלים להשתמש בביטוי הזה? אבל פי שאינסוף בגימטריה אור, בגימטריה רז, איננו כינוי עליו יתברך שמו. מה?
אור ורז, אותה גימטריה.
נכון. ואף גם מה שבזוהר הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, בשם אינסוף. אינו כינוי עליו יברך שמו, אלא הכוונה על השגתנו אותו מצד כוחות הנשפעים מאיתו, בהתחברותו, ברצונו לעולמות, ולזאת כינוהו אין סוף ולא אין ראשית. כי באמת, מצד עצמותו יברך שמו, אין לו לא סוף ולא ראשית. רק מצד השגתנו כוחותיו יברך, הלא כל השגתנו רק ראשית. אבל אין סוף להגיע בהשגה להשיג את כוחותיו יברך שמו הנשפעים.
מה זאת אומרת, מבחינת השגתנו, אפשר להגיד...
אנחנו מכירים אותו כאין סוף. כאילו יש לו ראשית ואין לו סוף. כי אנחנו מתחילים להשיג אותו, אבל אין סוף למה שאפשר להשיג. אבל מצד האמת, גם אין ראשית וגם אין סוף.
כלומר, אפשר היה לקרוא לו גם אין ראשית.
נכון, זה לא משנה, כל דבר. אפשר גם לא לקרוא בכלל. ומה שמושג אצלנו קצת, ואנו מכנים ומתארים כמה תארים ושמות וכינויים ומידות, כמו שמצינו בתורה, ובכל מטבע התפילה, כולם רק מצד התחברותו יתברך אל העולמות, והכוחות מעט הבריאה לעמידה מול החיותם, ואני גם כרצון יתברך שמו, והם אשר קראו בשם השתלשלות הספירות. מעניין, לפי זה אין בעברית מילה שמקבילה לאנגלית God. נכון? או לערבית אללה, או ליוונית תאוס, או לאיטלקית דיו. נכון?
נכון? אין. כי כל המילים האלה בלועזית מדברות על הבורא, ולנו אין מילה בשבילו. לא? כל המילים האלה זה הגילויים שלו. זה הוא כשהוא עושה כך.
ומה זה הוויה?
הוויה זה הוא כש... מידת הרחמים, הרחמים. או מהווה את העולם. יש כל מיני משמעויות יש. זה לא הוא.
מה זה השם שהכן הגדול היום בקודש הקודשים?
שם הוויה, י' כבר כבר.
ויש לומר השם.
השם, זה שם, זה מידת המלכות. מלכות דה אין סוף, מלכות.
ומה מתכוונים כשאומרים גוד?
גוד, הם מתכוונים אליו. זה עבודה זרה גמורה. הם מתכוונים לעצמות. לכן יש להם רק מילה אחת. זה מה שלותר כתב בהקדמתו לתרגום התנך. הוא אמר, יש בעיה לתרגם את התנך, כי העברית עשירה בשמות אלוקיים, ואילו הגרמנית לא. בגרמנית יש רק מילה אחת, גוט. ולהפך, הוא לא הבין. בעברית אין שום מילה. כן? זה הכוונה. היה גוי אחד שקצת, יש גוי אחד שקצת הבין את זה, קראו לו לאו צה. לאו צה.
מי הוא היה?
מה? כן, סיני. סיני, כן. איך אפשר להיקרא? רק סיני יכול להיות עם שם כזה. יש לו ספר, דאו דה צ'ינג. שם הוא אומר שהטאו הנקרא בשם איננו הטאו באמת. טאו שתוכל להגדירו אינו הטאו באמת. מה? כן, בסינית לטקסט, כן. זה אומר?
אז התרגום זה בעיה?
מה זה טאו? מה? אז אי אפשר לתרגם, לכן אסור לתרגם את התורה. היה חושך בעולם, שלושה ימים, כשתרגמו את התורה. ביוונית. שאין התורה יכולה להתרגם כל צורכה. כתוב כמר אחר. ועשו על זה תענית. אז עת לעשות להשם, יפירו תורתך וכו', וכל מיני תירוצים כאלה. כן? אבל לך תחילה לא. עשו את זה, אז עשו.
מה זה טאו?
כן, הרי, יש גוי אחד שתפס את זה קצת. אבל אף על פי כן, מה שקרה, אצל הסינים, כשהם תופסים את הדברים האלה, הם משיגים את מידת הריחוק, אבל את הקרבה הם לא משיגים. מה? אני אספר, פעם דיברתי קצת על מגעים שהיו עם האנשים האלה. זה לא כך פשוט מה שאתה אומר, שהם לא אומרים את זה. טוב, זה הכל להיום. אנחנו...